פרשת אמור, אנחנו נמצאים. סוג תמים למראה, אבל הוא מבאר לנו יסודות חשובים מאוד. שוב, כמובן, בעקבות רש"י, סולל דרכנו, לפני ולפנים אל הקודש, סוגיית אמונה ומוסר, הפוך בו והפוך בו, מכולי בו. רש"י הקדוש. טוב. פסוק מוכר לנו. אולי פסוק לפניו. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. אני השם. אני אדוני. ולא תחללו את שם קודשי. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אני אדוני מקדישכם. עד כאן. אומר רש"י, פסוק למד ב', ולא תחללו את שם קודשי, אומר רש"י, ולא תחללו, יש לכם? ולא תחללו, לעבור על דבריי מזידין. כמובן שחילול השם זה לאו דווקא במזיד, חילול השם יכול להיות גם בשוגג, חילול השם הוא גם באונס אגב. אבל רש"י אומר, לא תעברו על דבריי מזידין, אין הכוונה שהוא מתיר לנו לעבור על דברי השם יתברך שוגגים. מזידים אל תעברו, אבל שוגגים תעברו, חבר'ה. כולם, להתחיל לשגוג. קדימה. חללו שבת ושוגג, תהרגו בשוגג. זה לא הכוונתו. אני לא רוצה להגיד שעיקר חילול השם הוא במזיד. עיקר חילול השם. כבר לא בכיתה א', אנחנו יודעים שאין כוונתו של רש"י חס ושלום להתיר לנו את השוגג או לעודד אנשים לעבור באונס, חס ושלום. לא תחללו לעבור על דברי מזידין. המשימה שלנו כמובן תהיה לבאר מדוע מזיד זה עיקר חילול השם. עכשיו אני יודע שאתם יודעים, זה לא חידוש גדול לכאורה, אבל בכל זאת אין בית מדרש ולא חידוש. כדאי להתעמק בזה מעט, בעזרת השם בהמשך. לעבור על דברי מזידין. הלאה. ממשמע שנאמר, ולא תחללו. מה התלמוד לומר? ונקדשתי. הרי נאמר לא תחללו. למה צריך להגיד? ונקדשתי. אז ברור שהם לא מחללים. כן? אז מקדשים. ולא תחללו, פירוש, תקדשו. למה צריך להגיד לי שתי מילים? לא אמות, כי יחיה. הנה רואים שפה, אם לא אמות סימן שאני יחיה. אז למה צריך להגיד לא אמות, כי יחיה? אותה שאלה. לא אמות, פירוש, כי יחיה. למה צריך לכתוב? זה משהו רש"י. ממשמע שנאמר ולא תחללו, והמשמעות שלא תחללו, מה הצורך להגיד? ונקדשתי. שאלה, תשובה, מסור עצמך וקדש שמי. זאת אומרת, במילה נקדשתי, יש בה ערך מוסף, יש בה תוספת משמעות, שכנראה לא היינו לומדים מן המילה לא תחללו. מסור עצמך וקדש שמי. דבר שלא היה נלמד, מילה תחללו בלבד. ונשתדל להוכיח את זה בעזרת השם. ממשיך רש"י, יכול ביחיד, יכול להיות שגדר מצוות קידוש השם, כן? הוא עילאי, גם כאשר האדם מקדש ביחיד, בינו לבין אלוקיו, כן? בדיוק כמו שהוא מקדש ברבים. לא, אומר רש"י. תלמוד לומר בתוך בני ישראל. זאת אומרת, צריך להזמין את החבר'ה לפני שאנחנו זורקים את עצמנו לאש. חבר'ה, תסתכלו. לקפוץ פנימה. אז זה משהו, משהו. כן? זה גדר קידוש השם ביותר. כן. שיכתבו, פה נקבר, מקדש השם ברבים. בשביל זה זה? מעניין למה. למה קידוש השם צריך להיות דווקא ברבים? שאלה מעניינת. רואיין אומרים שבאמת צריך להיות זו בצניעות. מדוע צריך להזמין את כל החבורה כדי שיראו את מעשה הגבורה הזה? תנו לומר בתור בני ישראל. וכשהוא מסר עצמו, אתם שמים לב שרש"י נותן לנו פה את כל היסודות של קידוש השם. אנחנו עדיין לא יודעים את עומק הדברים שרש"י אומר פה, אבל אתם שמים לב איך הוא עובר משאלה לשאלה, כן? מתרחב את דעתנו יותר ויותר, כן? אנחנו נרמזים על היסודות העיקריים של מצוות קידוש השם. אנחנו נבאר אותם בעזרת השם, לפי ידינו. תמיד יישאר לכל הדורות כולם לדרוש בדברים האלו, דברים שאין להם סוף, זה ים שאין לו סוף. כן? אבל גם אנחנו נענה חלקנו, כן? בעזרת השם. בכל אופן, שאלה לשאלה, אנחנו מרגישים שרש"י פה מרחיב את היריעה. התחלנו בזה שמזיד זה עיקר חילול השם, ראינו שחילול בלא קידוש זה לא שלם. משם עברנו, כן, לעניין של יחיד ורבים, קידוש השם ורבים, כן? וכשהוא מוסר עצמו, הנה גדר נוסף, כן, שבלעדיו, כמובן שכל קידוש השם נהפך לחוכה והתלולה, דבר חסר משמעות וערך, כן, בטל ומבוטל מתוכו. וכשהוא מוסר עצמו, ימסור עצמו על מנת למות. כן, זו צריכה להיות הכוונה, רבותיי. יש חסר לי חשב למסור את הנפש, כדאי שיקח את זה לתשומת ליבו, ושום לא בקטן ככה, אבל שכן, כן, או בגדול, שמוסר עצמו למות על מנת, שמוסר עצמו על מנת למות. אני עושה את הפעולה הזו מתוך ידיעה, שיתכן שאחריה אני לא יהיה בין החיים. לא יהיה בין החיים. כן. עברתי ובטלתי מן העולם, קידשתי שם שמיים, כן? גופי לא יהיה כאן עוד. על מנת כן, אני הולך לקדש שם שמיים. ולא כדי שברגע האחרון פתאום תרד יד מן השמיים, ותוציא אותי מן האש, לא. לא בכוונה כזו אני נכנס לאש. לא בכוונה כזו. גם אם אני מלא אמונה שהקדוש ברוך הוא יעשה נס, הראש בראשונה, הנחת היסוד היא שאני לא עושה את זה בשביל הנס. הנס הוא ממילא אולי, אבל אני עושה את זה על מנת למות. הם לא הכוונה, המוכנות, לוותר על חיי. Okay. תנאי מאוד מאוד חשוב. Okay. זה מדברי המדרש, מדרש תנחומה, כך הוא מביא, ראש מביא את דבריו כאן. Okay. כשהוא מסר עצמו, ימסור עצמו על מנת למות. שכל המוסר עצמו על מנת הנס, כדי שיעשה לו נס, כן? אין עושים לו נס. אין עושים לו נס. שכן מצינו בחנניה, מישאל ועזריה, שלא מסרו עצמם על מנת הנס. ונעשה להם נס. שנאמר והן לא ידיע, להב לך, מלכה, וכו' וכו'. כן? הרי גם אם לא יציל אותנו, כך הם אמרו למלך, ידוע יהיה לך המלך. כן? שאנחנו נקדש שם שמיים. שלאלוהיך אנחנו לא עובדים, ולפסל שהקמת אנחנו לא משתחווים. זה היה תוכן דבריהם של, כן? מישאל, חנניה ועזריה, כאשר הם נתבעו להשתחוות לפסל, אנחנו לא משתחווים לפסל, על מנת למות. גם אם תהרוג אותנו, אנחנו לא משתחווים. אם כן, זה ראיה שרש"י מביא מהפסוק בדניאל. בוא נחזור לדברים. לא תחללו לעבור על דבריי מזידין. אז אמרנו שעיקר חילול השם זה כאשר האדם עובר על דברי השם במזיד. לפני כן אנחנו צריכים להסביר קודם כל מה זה חילול השם ומה זה קידוש השם. חילול השם פירוש דבר, אולי ממש כמו המילה, המילה לוקחת אותנו, במשמעותה הפשוטה היא לוקחת אותנו בכיוון הנכון. חילול מלשון חלל. זאת אומרת שפעולה מסוימת היא בעצם יוצרת חלל פנוי מהופעת רצונו יתברך. מכיוון שהוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, כן? גם בשעה זו, אגב, גם בשעה שאדם עושה חטא, הקדוש ברוך הוא לא מפסיק להשגיח. אבל בתודעה האנושית, חילול השם וקידוש השם זה תמיד לעיני הבריות. זה לא שחס ושלום, חילול שם גורם כגילו להסתלקות, הקדוש ברוך הוא נושל, הודח ממלוך, ודאי שלא, אבל בתודעה האנושית, ובהשפעה שזה משפיע עלינו, על כל אחד ואחד מבחינה מוסרית, ההשפעה היא קשה ונוראה. זאת אומרת שנעשה חילול השם, כן, בסביבתנו, כן, אנחנו, למרות שזה דמיון, למרות שבאמת הקדוש ברוך הוא מצוי, וגם כי יציא השאול, הנקה, זה יסוד אמונה מאוד חשוב, אבל היסוד האמוני הזה לא מבטל את החומרה של חילול השם, שנקבעת על פי קטריונים הלכתיים, שמתאימים למבנה הנפשי של האדם. אנחנו לא יכולים להתנחם בעובדה שהוא נמצא גם אחרי שחיללנו את השם. לא יכולים להתנחם בעובדה הזו. כן? כי הנזק כבר נעשה. אומר שערי תשובה, אחד הסיבות שאסור לבוא ולומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, זה נכלל בגדר של הונאת דברים כידוע. הונאת דברים שאסור לבוא ולומר לאדם, זכור מעשיך הראשונים. המסכן חזר בתשובה סוף סוף, עלה מבור שחת, משאול, חזר בתשובה, סוף סוף יש לו ציצית ככה יצאת לה מהחולצה, והנה פתאום אומרים לו מכל צד, זכור מי היית, כן? כמו שהם באושפזים. אתם זוכרים שם איך הוא אמר לו? משה בלנגה, משה בלנגה. תסתכל, זה משה בלנגה. אתה יודע מי זה? זה היה לוקח בקבוק. אתה זוכר את הסיפור עם האומני כזה שם במועדון באילת? מה עשה לו? קרא אותו. הבן אדם עם קפוטה, עם כל הציוד הזה, והוא מתחיל להזכיר לו עכשיו איך הוא קרא לו את הצורה להוא ולהוא. כאילו, מה אתה מעמיד פנים בינינו? שחק אותה דוס. שחק אותה דוס. אנחנו יודעים מי אתה. שגרי בן. זה דבר חמור. אומר רוחות צדיק, אומר השערי תשובה, שזה יכול לגרום לאנשים לא לחזור בתשובה. הרי שאומרים למישהו, זכור מעשיך הראשוני, איזה עבריין זה היה, כבד, מה פתאום נעשה לי דוס, שם איזה מין עטיפה כזו, אבל מתחת כתוב לו, מי יודע מה רוכש מתחת, איזה ביב שופכים שם, עכשיו אתה מחסה את זה, זה הרבה יותר מסוכן, אתה לא נותן לאף של אנשים אפשרות לדעת מי אתה באמת. כשאני שומע את זה, שאדם מן הצד שומע דבר כזה, דבר מאוד בעייתי, שלא לדבר על כך, שזה יכול לגרום לבעל התשובה עצמו ליפול ברוחו. כי מי כמו יודע עם איזה עבר הוא מתמודד, עם איזה עבר עברייני. אתה מה צריך להודד אותו? ברוך הבא, ברוך בוחך, ללמה של תורה, שלך וטוב לך, ששמעת לכל נשמתך, וזכית לעקוף את כל הקלקולים שלך, ולהיכנס לבית המדרש. ברוך השם, חזק, השם. לאט לאט, מעט מעט הגרשינו, שערי תשובה פתוחים. זה צריך להגיד. אבל אם אתה מדבר בצורה כזו לבעל תשובה, אתה מחלל שם שמיים. זה רעיון מעניין. זה גורם השפעה גם לבעל התשובה, גם לזה שאומר וגם לזה שומע. כן? כולם מקבלים את הרושם שחזרה בתשובה, זה דבר בלתי אפשרי. ודאי, על סמך עבר כזה סבוך. אז זהו. אז אין השם במקום הזה, נקודה. הכל אור ופרח, הכל סיפורי דמיונות, הכל מעמדת פנים. יכול להיות נזק חמור. יכול לגרם פה. חילול השם זה מצב שבו אנחנו לאמיתו של דבר יוצרים חלל, כן? בין על ידי דיבור, יש דיבורים שגורמים חילול השם, כן? ועל דיבורים כאלו נאמר בתורה, יתד, תהיה לך על הזניך וכיסית את צעתך. אלו דיבורים שיוצאים מפיך, כן? והם דיבורים שהם לא ממולאים ביראת שמיים, אין בהם תוכן חיובי. הדיבורים האלו, איך אומרים, כן? הם לא ממלאים את העולם בסמים. אולי מלאים אותו בסמים, אבל לא בסמים. דיבורים צריך אחריות על דיבור. דיבור יכול ליצור בהחלט בהחלט קרע משמעותי מאוד בתוך, הייתי אומר, הרצף של ההופעה האלוקית. כן, שקדוש ברוך הוא מופיע בתוך המציאות שלנו. על ידי דיבור אנחנו יכולים בהחלט לגרום מצב שבו או יהיה נוכח יותר או נוכח פחות. שוב, בתודעה שלנו. אבל לא לחינם הקדוש ברוך הוא יצר את החוקיות הזו, שמעשינו ישפיעו. והשם צלחה כביכול, שעל פי התנועות שלך הוא מתנועע, ועל פי הדיבור שלך הוא יהיה פחות נוכח או יותר נוכח. זה נקרא אלוהים אחרים. למה נקרא שמם אלוהים אחרים? שמאחרים את הטובה. אפשר לאחר את הטובה. כן? אז הדבר הזה הוא נקבע הן בדיבור, כן? הן במעשה. גם במחשבות. שמחשבות גם להם יש רושם, גם הם יכולים לעשות רושם על המציאות, ודאי וודאי. כן, שמחשבות יוצרות חילול השם וקידוש השם, כן, בתוך נפשך שלך, בתוך הנפש שלך עצמך, יש חילול השם וקידוש השם. כן? גם יכול להיות. עכשיו אתה מחלל שם שמיים בתוכך. כן? הנוכחות האלוקית בתוכך, בתוך הנפש שלך, עכשיו היא פחות גדולה כאשר חשבת רע על חברך. ולא תחשבו איש רעת ראהו בלבבו. כשאתה חושבת רעת הזולת בלבבך, אתה מחלל שם שמיים בתוך מערכות הקדושה. עכשיו, זה לא מה שאני אומר, זה לא כזה ארטילאי, כזה מדומיין. אנחנו מכירים את התחושה הזו שמתפתחת בתוכנו, בשעה שאנחנו מחללים שם שמיים במחשבה. עד כמה כבר נפשנו לא רגועה ולא שליבה ולא שקטה. עד כמה שערת נפש הולכת ומתחוללת בתוכנו, שערת נפש של קנאה, של זלזול בזולת. זה נקרא חילול שם שמיים. הקדושה פחות מתפשט בתוך הנפש. אז חילול שם שמיים זה מושג ששייך גם בתוך האדם עצמו. אנחנו מדברים כרגע בעיקר על חילול וקידוש שם שמיים בחוץ. אז זה חילול. קידוש, דיוק הפוך. אגב, שאומרים שקידוש, זה מעין, או דומה למילה גדש. קדש, גדש. כן, מכיוון שכל האותיות המתחלפות שיש להם מוצא משותף בפה, כן? כל האותיות שיש להם, כל המילים שיש להם, אותיות בעצם, שיש להם מוצא משותף בפה, הן מתחלפות ביניהם. כן? אז קדש וגדש. מוצאם הוא, מה שנקרא, כן? אותיות גחיק, כן? או גחק, כן? ג' י' ח' קוף. אלה אותיות שיש להם מוצא פה אחד, לכן הן מתחלפות ביניהם הרבה פעמים בעברית. כן? וכאשר אני לוקח מילה כמו קדש, ואני מוסיף, או אני שם במקום קוף, אני שם ג' אני יכול לקבל את המשמעות היותר פנימית של קדושה. מה זה קדש? זה גדש. כן? לקדוש זה למלא. כשאתה מקדש עם שמיים, אתה ממלא אותו יתברך בתוך המציאות. שוב, בתודעה האנושית. ברושם שזה עושה על נפשותינו. הוא יותר נוכח. אתם מכירים את המצב שאתם מצאים במקום מסוים, אתם מרגישים כאילו אין פה אלוקים, אתם מגיעים ממקום אחר, מגיעים פתאום לישיבה, יש אלוקים. זה מקום שיותר עשיר, במינרל הזה שנקרא, כן? אלוקים. זה יותר קיים, זה יותר נוכח. זה על פני האנשים, זה בשיח שלהם. זה באווירה הכללית, אפילו לא מוסברת, שאם נמצאת במקום הוא, תחת קורת גג הזו, אני מרגיש הרבה יותר התעודדות לעשות טוב. יש לי רצון מוסרי יותר חזק. יש מקום שאני מגיע אליו, ואני ממש צריך להיאבק כדי להישאר ביהדותי. אני מרגיש לא נוח כאן. כי אמרתי, אין אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. תחושה ש... חס ושלום, זה לא יכול להיות הרי בארץ ישראל, ארץ ישראלים, לאי לא... אבל בכל אופן, אתם מבינים שכל מקום, זה מה לעשות? אנחנו נתחיל עכשיו פה ללמד זכות בטיפשים, ולהתחיל להגיד שכל... בסדר, זה ודאי שזה נכון. ודאי שנכון, שארץ ישראל כולה, וכל יהודי ויהודי, ובמיוחד שעם ישראל נמצא ביישובו בארץ ישראל, וכל יישוב ויישוב, ותל אביב, והכל. בסדר, הכל טוב ויפה. אבל שוב, איך הנפש שלנו חובה את השיטוט במקומות ששמה? דבר השם ומילתו לא נמצאת על ספתי אנשים, ואורחות החיים הרבה פעמים מנוגדים לזה, ביודעין שבלא לא ביודעין. בסדר, נפשות טועות, לא בכוונה, כן? לא משנה, נעזוב את זה. אבל תכלס, איך אנחנו מרגישים באותה מצב? קידוש השם, כן, זה מקום ששם האלוקות גודשת את המקום. יש בני אדם שאתה נמצא איתם. כשאתה נמצא במחיצתם, מתחשק לך לצעוק, יש אלוקים. יש אלוקים. כן? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. סופר על אברהם, אבינו, שכל מי שהיה נפגש בו, ומסתכל עליו, מיד מעריר בתשובה. הנוכחות של אברהם, אבינו, זה כמו אור, שהפרפר נמשך לנו. כן? יש אנשים שאתה נפגש איתם, אתה מרגיש שאתה מתעודד מבחינה מוסרית. אתה מרגיש יותר רצון לטיב. לא יודע איך יוצא לנו, אבל כל שיעור אנחנו צריכים, יוצא לנו להזכיר את הרב שלנו. אז אמרתי לכם כבר, מה אני מרגיש? שאני רואה את זה. כן? ברור השם. אתה מרגיש יותר טוב. הוא תופח על מנת להתפיח. הוא תופח והוא מתפיח אותך. זה כמו איזו מטלית רטובה מאוד מאוד, שהיא נוגעת בך, אז גם אתה נרתם. הבגל שלך נרתם לגמרי. עד כדי שהוא יכול גם להרטיב משהו אחר. יש טיפוסים שהם תופח על מנת להתפיח. על מנת להתפיח. על מנת להתפיח. ארבע. כן? זה הולך ארבע מדרגות. כי הוא כל כך תופח, אז הוא מרטיב אותך, ואתה מרטיב את הזולת, ו... דבר מדהים. דבר נפלא. קידוש השם. זה הבדל הבסיסי בין קידוש השם וקידוש השם. אחרי שהבנו את זה, נוכל בהחלט להתקדם בבירור שלנו, להבין יותר דברי רש"י, לעבור על דברי מזידין. למה באמת חילול השם בעיקר, עכשיו אנחנו חוזרים לחילול השם, כן? למה חילול השם הוא בעיקר במזיד? למה בעיקר במזיד? כשאנחנו מדברים על התעלמות השכינה מן המציאות, או סילוק שכינה על ידי מעשה האדם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, באמצעות איזה פעולה, או איזה כוח, כדי למדוד מהו חילול השם גדול מאחר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, באמצעות איזה כוח, או איזה פעולה, יותר נכון איזה כוח, כן? בסוף זה מתבטא בפעולה, אבל זה מתחיל בכוחות, אחרי זה, זה פעולות. באיזה, באמצעות איזה כוח, האדם מחלל שם שמיים. באמצעות איזה כוח. עכשיו, לפני כן רק, נעיר הערה, לקדש שם שמיים פירוש הדבר, בנוסף למה שאמרנו, זה לקבל את מציאותו. לקבל את מציאותו. תראו לעצמכם אדם שמקיים מצווה, מצווה תפילין. הוא מניח את התפילין כאן, לא חושב למה הוא מניח את התפילין, לא מכוון בטעם המצווה, מניח. הוא אומר את התפילה, את הברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בשמך, מניח תפילין. עוד עולה, שם, קראו בשמו, דין מלוטה. גומר את התפילה, קפל את התפילין, שם אותם בתוך התיק, הולך לעבוד. עכשיו, בוא נדון במושגים של קידוש שם שמיים. לא רוצה לעשות, זה עוד פעם לחזור לקידוש שם שמיים, אבל זה נוגע לענייננו. במושגים של קידוש שם שמיים, כמה האדם הזה קידש שם שמיים? זה תלוי. זה תלוי באיזה פעולות וכוחות הוא עשה את רצון השם ברך. כן? איזה מחת החדירה את החוט, כמו המחת שהיא מוליכה את החוט, נגיד שהחוט זה רצון השם, והמחת זה הפעולה האנושית. באיזה מחת אתה השתמשת בשעה שעשית את רצונו יתברך? ודאי שרצונו יש להניח תפילין. ודאי שרצונו יש להתפלל. ודאי. אבל מה היה המחת שבאמצעותה הכנסת את החוט? ככל שהמחת היא מבטאת כוח יותר משמעותי, יותר מהותי, שמבטא את עיקרו ושורשו של האדם, ולא רק חיצוניותו, או חיצוני חיצוניותו, בזה יש קידוש שם שמיים יותר גדול. עכשיו נלך לחילול השם, אותו דבר בדיוק. באמצעות מה? עם איזה מגריפה, עם איזה מטטה, אתה מטטה את ריבונו של עולם. שאלה מעניינת. עם איזה מטטה את משתמש? מטטה קשה, רך, יש כל מיני סוגים של מטטים, כן? יש מטטים כאלה, ראיתי פה בעירייה, כל מיני המכוניות הקטנות שנוסעות, כן? כאלה הם מנקט את הקנטים, כן? צריך לעבור מישהו אחרי זה עם מטטה, גם קצת להביא את זה לשוליים, את הלכלוך, אחרי זה המכונה, כן? עם איזה מטטה אתה מטטה אותו יתברך, כן? ותתעתיה איך כתוב שמה? במטטה השמד, כן? וואי, יש מטטה שמד, שם ירחם. גלות ישראל, 2000 שנה, טיטה אותנו לארבע רוחות. קשה מאוד. איך אתה מטטה את ריבונו של עולם? שאלה מעניינת. בזה אנחנו רואים, אומר לנו רש"י, מזיד זה המטטה הקשה ביותר. אגב, המילה מזיד, שימו לב, היא מאוד דומה לנזיד, נכון? מה זה נזיד, אומר רש"י? תבשיל. כן? תפשיל. מזיד עדשים, תפשיל עדשים. מזיד זה יש תפשיל. מה הקשר בין מזיד ותפשיל? מה
הקשר?
מה? מזידו עליהם. כן? אנחנו אומרים, מבשל או משהו. ככה אנחנו אומרים. יש לשון כזו. כן? מה אתה מבשל? כשאנחנו אומרים מה אתה מבשל, אנחנו מתכוונים בעיקר לציין את פעולת המחשבה של המבשל. כן? חורש מזימות קוראים לזה, מבשל, כן? זאת אומרת, הבישול הוא באמצעות, כן? בלי אש, אין תפשיל. יכול להיות בתוך הסיר, הרבה חלקים טובים, כן? של הרבה מאכלים טובים. תפוח אדמה, כן? יש בצל, יש עגבנייה, אבל אין אש מתחת, לא הסקת את האש. בסדר, לא הסקת את האש. ברגע שאתה מסיק את האש, אתה בעצם מבשל. רוצה להגיד לנו רש"י, כן? שחילול השם הוא בעיקר במזיד. מדוע? כבפעולת המזיד. בעצם האדם מכריז, ריבונו של עולם, אני ואתה, אני עולם בפני עצמו ואתה. איך חילקתי את עצמי ממנו? בזה שעשיתי הפך רצונו בשכלי. שעשיתי הפך רצונו בשכלי, בעצם הכרזתי שהכוח החשוב ביותר בי, איך אמר אותו פילוסוף? אני חושב, משמע אני, כן, יש בזה עומק. זה לא כל האמת כולה. צריך גם להבין נכון את מה שהוא אמר. אבל כשהוא אמר אני חושב, הוא התכוון לציין את הכוח העיקרי שבאדם. כוח המדבר. האדם מדבר. כשאדם משתמש בשכלו כדי לבנות אידיאולוגיה שמנוגדת לרצון הבורא, בזה הוא יכול לחוש ולהרגיש שהוא מסלק את עצמו וקורע את עצמו מריבונו של עולם. מה שאין כן. כאשר עובר לרצונו יתברך, ברגש, באונס, אפילו לתאבון, ככה מוחזל, אפילו עבריין לתאבון, כן? שיש לו יצר גדול, ומרוב תשוקה לדבר מסוים, הוא עושה אותו. אם חזק עליו יצרו, יחליף את בדיו, יעזוב את מקומו, וילך למקום שאין מכירים אותו, ויחטא. ודאי שלא מדובר על חטאים דאורייתא, יש כאלה שאומרים שדובר על חטאים רק על עבירות דרבנן, לא משנה. אבל הרעיון, שכאשר תחף עליו יצרו, חזק עליו יצרו, והוא עושה חטא, הוא עושה זה מצד התאווה, לא מצד השכל. באותו זמן שהוא חוטא, בשכלו יודע שזה לא אמת. אבל כרגע, השכל לא יכול לפסוק הלכה. לא יכול להתגבר על החשק ועל התשוקה. אחרי שהוא יעשה את החטא, הוא יצטער עד עומק נשמתו. השכל יחזור לתפקד, יתעורר, ויצור בו רצון מנוגד. בסדר. אז כל החטאים האחרים, מה שקרוי אצלנו, בלשון חז"ל, מה שקרוי שוגג ואונס לסוגיו ומדרגותיו, שוגג לסוגיו, כן, תסתכלו פרק שישי, מסכת שבת, כלל גדול, השוכח עיקר שבת, הזוכר שהוא שבת, אבל שוכח את המלאכות, כל מיני, יש כל מיני קומבינציות של שוגג. שאדם לא ידע, פירוש הדבר, שכלו לא היה בתוך הפעולה. הפעולה הזו נעברה מכוח של מניעים ודחפים טבעיים, יצרים. בסדר, גם זה לא בסדר. גם זה חילול השם, כמו שאמרנו. לא באנו להתיר ולהגיד שמה שירה שיסר זה רק חילול השם במזיד, אבל בשוגג מותר לחלל. לא, גם זה חילול השם. אבל עיקר חילול השם, זה הדגש שרצינו לומר, עיקר חילול השם, מתי חילול השם הוא יוצר את החלל, את הקרע, את החלל הפנוי בתנאי, לפחות מצד הרגשת האדם והחברה הסובבת. מתי נוצר הקרע הגדול באור הטוף? מתי האדם מפסיק לשמוע שם שמיים? מפסיק לשמוע את דבר השם? יותר מפסיק. כאשר הוא מתעקש להצדיק את עבירותיו בשכל. זה הדבר מסוכן ביותר. השכל זה הכוח המרכזי. שוב, תזכרו שאנחנו לא מדברים על השכל האקדמי. לא דברים פה עכשיו על השכל החיצוני, מדובר פה על השכל שהוא מבטא את הכרת האדם, את אותו כוח מופלא שבאמצעותו האדם מרגיש יש, האדם מרגיש בעל חשיבות, כן? בעל ערך, שהאדם מכריע בשכלו הזה, מצד הרגשת עצם חשיבותו, הוא מכריע ואומר, השם אומר ככה, אני אומר ככה, בלשון חז"ל זה קרוי, יודע את ריבונו, מתכוון למרוד בו. זה נמרוד, שהיה איש צייד, אומר רשי, מה זה איש צייד? שהיה צד את הבריות בפיו. הוא היה משתמש בשכלו כדי לבנות אידיאולוגיות מנוגדות לרצון השם. אנשים היו מתפתים, היה לו שכל ענק. היחידי שהצליח לסתור את דבריו זה היה, רם אבינו. אבל נמרוד היה הולך וצד את הבריות, באותו הזמן. הכוח הניגודי שלו זה היה אברהם. אבל הוא היה פועל בכוח הדיבור, שהיה צד את הבריות בפיו, ומטען אחרי המקום. מטעה אותם כדי לסור מריבונו שלו. כל המאבק בין אברהם לבין נמרוד היה מאבק על הדיבור, על הכוח של השכל הפנימי, הכוח ההכרתי, לאן הוא הולך. וילך אברהם הלוך ונסוע ויקרא בשם השם. הקריאה בשם השם זה קריאה שכלית, זה קריאה תודעתית, זה בירור יסודות אמונה. כמו שחזל מספרים לנו בכמה וכמה מקרים, איך הוא היה שובר אלילים, ואיך הוא היה מוכיח להם בוויכוחים פילוסופיים, שבעצם אין ממש בעבודה לשמש, לרוח, למים ולאש. זה הכל היה מהלך הכרתי עמוק מאוד, שבסופו יביא אותם לאמונה בשם יתברך. אז אומר המסילת ישרים, כן, על שתי מיני הטעויות שהחושך יכול ליצור, יש לכם עוד כוח. יש כוח, בסדר. לא, לא מענה אתכם. כן. אם כן, מהי החסינות שניתנת להתקדשות אם כאשר היא נמצאת מרק, נא לנסח את השאלה שוב, כי לא הבנתי אם כאשר היא נמצאת בתוואי אחר, נראה שחסר פה מילים. לנסח אותה עוד פעם, אנחנו נתייחס בזאת שם. אז אומר סילת ישרים שיש שתי מיני טעויות שהלילה יכול ליצור, כן? לילה בו תחמוז כל חייתו יער, תשת חושך ואי לילה. אז אומר מסילת ישרים, הוא אומר שהלילה, הכוח היצרי, הוא יכול לגרום לנו לעבור על רצון השם בשני אופנים. כן? ממש כמו שהחושך יכול להפיל אותנו בשני אופנים. כן? לפעמים החושך גורם לנו שאנחנו לא נראה מה יש לפנינו וניפול. כלומר, לבטל את כוח הראייה שלנו לגמרי, ולפעמים לתעל את כוח הראייה, קרי שכל, למקום הרצוי לו. כן? או בלשונו של המסיעת ישרים. לפעמים ילך ולא יראה המכשולות שלפניו כלל, ולפעמים יראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו עמוד. תקראי את הבדיחה על שניים שראו איזה משהו שמלעץ. אז הם התערבו ביניהם, האם זה ציפור או חתול. אתם מכירים, נכון? אז הם החליטו שכדי לוודא את העניין, מה יעשו? זרקו אבן. מה הם יכולים כפיים? לא, זרוק אבן יותר טוב. כי חתול לא מתרגש מחד כפיים. ציפור אולי כן. טוב, אם זה דרך. חד כפיים, אז אם זה אף. אם לא, אז חתול. אם זה לא טוב. אבן. זרקו אבן. אז, כמובן, זה אף. לא כמובן, אבל זה אף. זה שאמר ציפור, אמרתי לך. זה שאמר חתול, אף פעם לא ידעתי שחתול יש לו כנפיים. אז לאן אפשר להגיע, כן, כאשר אנחנו משכנעים את עצמנו, כן, שמה שאנחנו חושבים זה אמת, יוצאים על זה למלחמות, שופכים דמים על זה, הורגים עמים, הכל כדי להצדיק את השקר הגדול, את המניפולציה השכלית, את הפסדו מדע הזה, כן, שכאילו נשען על יסודות שכליים טהורים, כן, כך אומר. שיחשוב אדם כאילו הוא עמוד, והוא יתווכח איתך, שהדבר הזה הוא עמוד. לא, אתה לא רואה, נותן מקף, אתה לא שומע את הצליל. לא, מה זה צליל? זה צליל, זה יוכיח לך שצליל כזה יכול להיות גם לאדם. יודע, אולי יש לו איזה שעון פה בפנים, אתה לא ככה, זה צלצל, זה משהו, ברזל יש לו שם בפנים. בתוך הכיס לא ברזל, אז זה מצלצל. מה, זה אתה מוכיח לי? אין, עד כדי כך. אם כן, זה מזיד. לכן זה עיקר חילול השם. שבזה, האדם שאמור לשאת עליו את רצון השם, דווקא האדם, שהאדם עשוי, נברא, לשאת עליו את דבר השם, ולקבל את מציאותו יתברך בשכל מלא ושלם, וידעתה היום, והשיבות אל לבביך כשם אלוקים. בכוח הנבחר הזה, במילים אחרות, הוא לוקח. האדם הזה לוקח את המשרת הכי בכיר של המלך, ובעצם רוקם איתו מזימה להדיח את המלך. בואו נחשב מושגים כאלו. לקחת הכוח הנבחר, את השר האהוב על המלך, השר המרכזי, סגנו של המלך, זה השכל, ולרקום את המזימה כנגד המלך. שהוא ידבר שרה על המלך. מאוד חמור. אגב, היום אין לנו דברים כאלה. גם אלו שכאילו מדברים בשם השכל, נגד מציאות השם יתברך, נגד השגחתו, נגד סגולת ישראל, נגד שייכו את ארץ ישראל לעם ישראל, זה לא השכל שמדובר עליו בכלל. זה לא השכל שמדובר עליו. היום אין לנו כופרים אמיתיים. אין לנו נמרודים. דווקא יש לי בן כיתה שקוראים לו נמרוד, אבל מותק של בחור. סתם נתנו לו שם כזה, אני יודע. לא יודע בדיוק למורים שלו נתנו לו שם כזה. כנראה מצחן. כן, אני חושב שהוא נולד עוד לא היה נעלה נמרוד. זה היה מקורי. כן? אבל יש שמות כאלו, כן? בחברה הכללית יש שמות כאלו. נמרוד שם. בסדר, שם נחמד. מסתכלים קצת על המשמעות שלו, נמרוד. כן? מה זה נמרוד? זה לא אמרוד, זה נמרוד. זה קריאה לכלל. כמו שיש קידוש שם שמיים ברבים, יש חילול שם שמיים ברבים. אז הוא קרוי על שם ההמרדה של הכלל. מה שנקרא, מכשיל את הציבור, מטעה את הציבור, שזה דבר הרבה יותר חמוך. נמרוד, לא אמרוד. נמרוד. טוב, סיידר.
לא, 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 ל אה? אין כאלה. היום השכל של אנשים זה כלום, זה פרוטות, זה גורניש, זה כלום. זה פינץ, מה שנקרא. זה לא שכל, זה לא ראיית. זה לא אריסטו, זה לא אפלטון, זה כלום. היום גם לא יודעים להבין את אפלטון. מי שהיה בא מכוחו של אפלטון, נושא להוכיח לנו חכון, כן? זה היינו אומרים, כן? אבל זה, אין דברים כאלה היום. אין פילוסופים כאלה היום. הם כל הפילוסופים, זה פילוסופים, זה מה שנקרא, אוחזים מעשי אבותיהם בידם. הם לא מבינים מה שאומרים בכלל. לא מבינים. היו פעם פילוסופים בעם ישראל, שלמה מימון, כן? לא צריך לעלות אותו על נס יותר מדי, על אפי שיהודי יקר, כן? עם הרבה אהבת אמת, אבל היה פילוסוף שלמה מימון בתקופת הבעל שם טוב, בתקופת רבי דוב ממזריץ'. שלמה מימון. הוא קרא לעצמו מימון, כי הוא היה שרוף על הרמב״ם. כן? דרך הרמב״ם, כן? הרמב״ם זה היה תנא דמסייע שלו, כדי להתעסק בחקירות שכליות ופלספות. בסופו של דבר הוא גם שינה את דברי הרמב״ם. הוסיף עליו, גרם ממנו. אבל זה היה פילוסוף באמת גדול, שאפילו גטה בתקופתו שהיה, אותו גרמני בוויימר שמה, עיר הקטר של גרמניה, כן, גטה, כן, הוא שמע וקרא את כתביו של מימון, הוא שיבח אותו ביותר. ושילר, כל אלו. היו פילוסופים פעם, היה זה כלל, שתהיה את זה. זה כולם סדרנים, זה אנשי אנציקלופדיה, זה לא, זה לא חשיבה פילוסופית מקורית, זה כלל. זה לא, לא חדשני, זה לא. אין את זה היום. אין את זה היום. ממש לא. כאילו יש, אתה מבין? כאילו משחקים אותו, לא זה כלום. אתה יכול בטק להפיל את כל המבנה שלהם. מקחת. פעם פילוסוף זה היה, זה לא היה דבר פשוט. פילוסוף זה כדי להתווכח איתו, היית צריך להיות שולט בכל החוכמות. אריסטו היה בקיא בכל החוכמות כולם. פלטון. כל החוכמות. להתווכח איתו, אתה לא יכול. אתה לא יכול להתווכח איתו. סובב אותך על אצבע הקטנה שלו. כל החשבון שהרמב״ם עורך איתם. צולל במים האדירים של הפילוסופיה היוונית, כן? במורה נבוכים, כן? בכלל, בכל מקומות שהוא מזכיר את הפילוסופים, הוא בעצם מגייר אותם, כן? פשוט מגייר אותם. מי מסוגל לעשות דברים כאלה היום? להתווכח עם פילוסופיה זה לא דבר פשוט. אז היום זה כלום, עזוב את זה. כולם טובים, כולם מתוקים, כולם רוצים לחזור בתשובה. כולם רוצים לחזור בתשובה. כל הטענות שלהם זה טענות ספק. כל הטענות שלהם זה טענות עליך, שאתה לא מצליח... אתה לא מצליח לזכות אותם, לחזור לכור מחצבתם. זה הטענות שלהם. הם טובים את אלבונם. אין להם שום כוונה לצאת מעם ישראל, ולהחליף את תורת ישראל משהו אחר, ולהחליף את ארץ ישראל בארץ אחר. שום כוונה כזו. כלום. אפשר לוכיח את זה, זה לא בעיה. אם כן, רשי, לעבור על דבריי מזידים. טוב, נסתפק בדבר הזה, חלק זה של רשי, כן? אז מרק שיפר את שאלתו. אם כן, מה היחסינות שניתנת להתקדשות? לא, אני רואה שזה לא. כן, עוד לא ניסח את השאלה החדשה. כן. הרי
שבן אדם שמאוד ביקורתי כלפי עצמו, הוא רואה לעצמו, אני אפס, אני לא
מסוגל,
אני לא יכול.
ברוך אתה, אדוני, נכון, שכל עניין ברור.
זה גם סוג של, זה גם נופל דחת ההגדר של...
דח, די. לא צריך לשאול את השאלה הזו בכלל. פשוט. אז בסדר שאלת. בסדר. תוציא ספק, ודאי, פשוט. הוא מבטל את המרכז של ההתגלות האלוקית בנפש האדם. ודאי. הוא מחלל שם שמיים מתוך עצמו. זה יכול גם להקרין לסביבה. ודאי. הוא בעצם מבטל כביכול את האפשרות שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך כוחותיו, דרך כוחותיו, רוצה להופיע דרכו. פתחי לרעייתי. פתח לי את פתחי הכישרונות, הכוחות. מה, לחינם ברדתי לך את כל הכוחות האלו? כל כוח כזה, זה כלי שבתוכו אני רוצה להתגלות. בשכל, ברגש, בדמיון, הכישרונות הנפלאים שבראתי בך, ואתה מתכחש להם? היברו נושאי כלי השם. זה, אתה צריך לברר את הכוחות האלו, להפוך אותם לכלים שנושאים ברכה בתוכם. די. אחד וחלק. אני לא מבטיח לנו שאנחנו נוכל לפתח את כל הכישרונות. יש כישרונות שצריכים לעבוד עליהם הרבה הרבה שנים. אבל לפחות להודות במקצת, כן? יש לנו כוחות, אורך השם, לנסות לפתח אותם. כן, ודאי, זה שאלה. כן.
אפשר אולי להגיד בצורה הפוכה, לא
שמר, מי שמאדיר
את שמו,
מי שמאדיר את שמו? לא צריך לא להאדיר את השם, גם לא להאדיר יותר מדי, כן.
מילה אחרת לגאווה הזאת.
כן, מאדיר את שמו.
מאדיר את
שמו, מאדיר את שמו, מאדיר את שמו, את שמו יותר מדי, הוא בעצם, הוא כמו תא מתחלק. הוא בעצם מתחלק מהקדוש ברוך הוא, ו... מחליט שהוא יחידה עצמאית בפני עצמו. פשוט בפני עצמו, כן? זה נקרא גאווה. גאווה זה תחושה שאני יכול להסתדר בלעדיו. כן? שוב, זה בלתי אפשרי, כי אמרנו שזה הכל דמיון ביחס לאמת. אבל בתחושה שלי, אני כאילו בפני עצמי. כן? דעת, דרכך לא חפצנו. כן? ונבזים, באמה שהם אמרו, מה יושיענו זה? זאת אומרת, זו מציאות שבה אני קולט את עצמי כמציאות עצמאית לגמרי. לא זקוק, לא תיעול ולא תחסוק, בר כוכבה. לא תצא בציבותינו. אנחנו מסתדרים לבד, ריבונו של עולם. תמשיך לפקח על כל השרפים והאופנים שלך. אנחנו פה מסתדרים נהדר. כל בסדר. בדיוק. אני מאדיר את שמי, אבל אני מדיר את רגליו של הקדוש ברוך. כן, זה גאווה. כן, ענווה פסולה זה הצד השני של אותו חילול שם שמיים. כן, אני בעצם אומר, ריבונו של עולם, אתה לא יכול לפעול דרכי. אני כזה אפס, אתה לא יכול לפעול דרכי. כן, זה דבר בעייתי.
אני כזה גדול
שאני לא זקוק לך. או אני כזה אפס שדרכי שום דבר יכול להתגלות. שום דבר יכול להתגלות. שתה בעיה, רק בכיוון אחר. צריך מאוד להיזהר עם הדברים האלה. לא צריך להיבהל מזה יותר מדי. כל אחד, כן, סך הכל, מי שקצת ימשמש בעצמו יראה שיש לו או מזה או מזה. לא צריך להיבהל, אבל צריך לדעת במה הסכינן. כשאנחנו נופלים באחד מהקצוות האלו, וכל המדרגות שביניהם, אנחנו בעצם עסוקים או בחילול השם, או בקידוש עם שמיים, וצריך לעבוד בזה. זה בסדר גמור. יש סבלנות. עד 120 זאת השם, הקדוש ברוך הוא, יש לו סבלנות, חבל הזמן. יש לו סבלנות כל כך גדולה, שלפעמים נדמה לאנשים שלא נמצא. כן? תן לך את הזמן שלך. הוא חושב. כן.
חילול השם היום הוא יותר קטן
בגלל
שהשכל
הוא
לא
כזה? כן. זו מסקנה פשוטה. אני בעיה, כן, מסכים, באופן עקרוני, שהדבר הזה אמיתי. חילול השם היום, במובנים מסוימים, הוא קטן יותר. מההיבט שדיברנו עליו, השכלי, הוא קטן יותר. מהיבטים אחרים הוא יותר בעייתי. מהיבטים אחרים הוא יותר בעייתי.
זאת ההגדרה של
חילול השם. נכון, נכון. הבחינה הזו, חילול השם, כן.
זה לא שזה רק חילול השם, חילול השם זה גם שאדם סתם לא יודע.
נכון, נכון. אבל אנחנו לא מחללים את השם בדעת. 99.9% מהציבור בישראל לא, כן? כולם. כן? כל אחד מדרגת חילול השם שלו. אנחנו לא מחללים אותו בדעת שלמה. שום אופן לא. זה ברור שאם היו מבארים לאדם, כן? את טוב השם, הוא היה חוזר בתשובה מיד. הבעיה שלו זה לא הנקודה של לעבוד את השם יתברך. זה לא הנקודה בכלל. אנשים לא מחללים את השם יתברך בדעת. זה גדרים של שוגיג, זה גדרים של אונס, מה שקראו את תינוק שנשבע, למדרגות. חד וחלק. זה לימוד זכות הגדול ביותר על עם ישראל. כן? זה אמת. זה אמת. מאותה סיבה שאני ואתה לא מחללים שמיים בדעת. כן? לא מחללים שמיים בדעת. אנחנו מחללים. כל אחד. לא בדעת. מצטער על זה. אני כואב את זה. אני נקרע מזה. אני לא רוצה בזה. אנוס. לפעמים. אנוס. כן. לעבור הדברי מזידים. המשיך רש"י ואומר, ממשמע שנאמר ולא תחללו... מה התלמוד לומר ונקדשתי? מסור עצמך וקדש שמי. זאת אומרת, אין די בלא תחללו. מה שנקרא סור מירה. צריך גם? עשה טוב. אני יכול כל ימי לסור מירה, אבל לא לעשות טוב אחד. מה ההבדל בין סור מירה ועשה טוב? כן? סור מירה זה התשתית. זה כמו שאני סר מירה, כן? אני חקלאי. אני רוצה עכשיו לזרוע תבועה. אז יש סור מירה ועשה טוב של הזריעה. כן? מהו אסור מירה? להוציא את הקוצים מן השדה. לחרוש אותה. מה זה עשה טוב? לזרוע את הזרע בתוך האדמה ולטפח אותו. כן? רק אז אני יכול להגיע לשיעור הקומה הראוי של הגידול. כן? הרצוי לי. אבל אם אני רק לא מחלל, אם אני רק שר מירה, אני מכין תשתית, אבל לא בניתי עליה דבר. במילים אחרות, איך אנחנו מתקדמים בחילול של שבת? איך אנחנו עם המחת כן, גורמים לכך שהחוט ייכנס לכל אורכו. יש לנו פה יסוד גדול מאוד, אומר רש"י. כשאתה נכנס לתחום של קידוש שם שמיים, לא מספיק לא להפריע, אלא צריכים ליצור את הכלים המקסימליים, שבאמצעותם יתברר מציאות אפס זולתו, כן? אפס זולתו, שימו לב, יש פה הגדרה, אנחנו הולכים צעד קדימה בהגדרת קידוש השם. במהלך קידוש שם שמיים שלנו, אנחנו צריכים לעבור שני תנאים. הראשון זה הכנעה, כלומר, שאני רוצה לקדש שם שמיים, אני צריך להגיד קודם כל, ריבונו של עולם, כלום לא קיים חוץ ממך. גם אני לא. אני מוכן למות. מסור עצמך על מנת למות. כלומר, מהלך קידוש שם שמיים, הוא עובר שתי שלבים. בטרם כל יציר נברא, לבדו מלך נורא. ואחרי שהתברר לי נקודת אפס זולתו, אז משפטיך עד אפסי ארץ. זה שתי האפסים. זה שתי האפסים. מהלך קידוש שם שמיים, הוא מתפתח בהכרת האדם על גבי שלב ההכנעה, שזה בעצם הביטול של הכל אל השורש, ואז אני מת, אני לא קיים. אני בעצם מת. אני לא קיים. ואחרי שאני מת, אני חי. מלך ממית, אני חי. כל אחד מאיתנו, עכשיו דיברנו גבוה, עכשיו נדבר נמוך, ונראה שהדבר הזה הוא קורה לנו כל יום. בעצם עובדה שהגענו לכאן, שאני הגעתי לכאן לפני 30 שנה, אני מתתי. היה לי נורא קשה כאן. בשבוע הראשון, בשני, בשלישי. אני זוכר שהייתי מחכה לימי חמישי. הייתי הולך בשעה 3:30 לאוטובוס פה, שתחנה מרכזית, האוטובוס שנוסע לצפון, לנסוע הביתה. כמה היה לי קשה. חזרתי בתשובה. ידעתי שאני צריך ללמוד תורה ורוצה ללמוד תורה. היה לי קשה. היה לי קשה. בחוץ לאזור הגיאוגרפי שלי. אני כל כך אוהב את האזור הגיאוגרפי שלי. כך אוהב את כל המרחבים שמה. אני אוהב את החברים שלי בקיבוץ. אני אוהב אותם מאוד מאוד. אני אוהב את הריחות, אני אוהב את הכל שמה. היה לי כל כך קשה. טוב לי קלה למקום. שזה מין זירה אנושית שגם לא הייתי רגיל אליה. צריך לזכור, אני גדלתי בתוך גטו. כן? קיבוצים של שנות ה-50, אמצע שנות ה-50. חזרתי בתשובה בשנות ה-80. מה זה הקיבוץ הזה? זה גטו. כן? ממש גטו. פתאום אני הגעתי למקום. זה מאמריקה, זה מפה, זה משוויץ, זה מצרפת. עירונים, כפריים, לא פשוט. הייתי אומר, שמובן מסוים, מובן מסוים, מתתי. פשוט מתתי. ויתרתי על הרבה רצונות שלי, כדי שאני אשב פה וילמד. אגב, היה לי נורא, נורא קשה ללמוד כתב רשי. עד שהגעתי למצב שאני מסוגל לקרוא בכלל לבדי בתוך החומש, את פירוש רשי. זה היה קשה. זה היה ימים של מוות. מתתי. הקושי הנורא הזה. הוא סוג של מיטה. אתה בעצם גוזר על הרצונות הנמוכים שלך לשתוק. אני יודע שמתחשק לך עכשיו לצאת החוצה ולהסתובב, אבל עכשיו אני יושב כאן ולומד תורה. אתה טיפוס מאוד מרחבי, אבל אתה גוזר לעצמך עכשיו לשבת משעה 8 בבוקר עד 9-10 בערב להתעסק עם האותיות הקטנות האלו. אז זה פלא עצום, סוג של מוות. על מזה אתה חי. בזה שאתה מוכן לומר, תראה ריבונו של עולם, הרצון שלך כל כך חשוב לי, שאני מוכן להשתיק את הרצון הזה, הרצון הזה, הרצון הזה, הרצון הזה, ובלבד שרצונך יופיע. יש בזה מדרגות כמובן. לא דומה מדרגת העמל שלנו בלימוד למדרגת העמל של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה הוא בכל רגע נתון, מת וחי, מת וחי, כל רגע. כל רגע. ממית עצמו, והמתה הזו חוזרת ומחיה אותו. זה גופה חוזר ומחיה. שנאמר השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך בהר סיני, בני ישראל, כתוב, נפשי יצאה בדברו. הגילוי האלוקי שאנוכי השם אלוקיך, מה גרם? להתבטלות מוחלטת של כל ההופעות הפרטיות לשורשם. שור לא גאה, דגים לא פיזיזו, ציפורים לא שרו, שנאמר השם אלוקיך. כולם ביטלו את הביטוי הפרטי שלהם. מה עשה ריבונו שלהם? שהפך עליהם טל של תחייה והחייה אותם. זאת אומרת, זה בדיוק הפעולה. מתן תורה זה הדפוס, או המודל הבסיסי של המוות והחיים. הגילוי האלוקי הסוחף, אנוכי השם אלוקיך, לעומתו ההתבטלות שלנו, זה יכול לקרות לנו, אגב, נוכח כל מיני דברים מרשימים. יכול שפגשת מישהו, שהוא מרשים אותך מאוד. אתה פשוט מת. אתה מתבטל לעומת ההשפעה שלו. אבל הוא עכשיו חוזר ומחיה אותך, מחזיר אותך להופעה הפרטית שלך, לשם הפרטי שלך, לכישרונות, לאופי שלך. אבל עכשיו אתה ממלא את רצונו בתוך הכלים שלך. זה מה שצריך לקרות לנו כאן. אגב, בתוך תהליכים כאלו לפעמים, אנחנו נשארים עם הנפשי יצא בדברו. אתה כל כך מושפע מהחבר שלך, שאתה כבר שוכח מי אתה. אתה רק מת ולא חי. זה בעיה. אבל היסוד, הוא מופיע כאן בדברי רש"י. למה נאמר ונקדשתי? כי אם אתה אומר רק לא תחללו, אתה לא עובר את חוויית המיטה. אתה לא מחלל. ריבונו שלם, אתה נורא נחמד, אתה יודע. אני אפילו לומד את התורה שלך, אבל אני לא עמל בה. אם אני לא עמל בה, אני לא מוסר את הנפש. ריבונו שלם, התורה שלך אפילו נעימה. איזה כיף לשמוע שיעור. איזה יופ לשמוע שיעור. בוא נראה אותך מת על השיעור. בוא נראה אותך מת על השיעור. בוא נראה אותך משנן אותו. בוא נראה אותך חוזר עליו. בוא נראה אותך סופג אותו בעצמתך. אז תרגיש מה זה מיטה. ואז רצון השם זה יהיה חלק בלתי נפרד מהנפש שלך. אבל לא תחללו, זה לא מספיק. זה לא מספיק. עדיין אתה חי לצידו של הרצון האלוקי. אתה נהנה לעסוק בו. נחמד מאוד. בוא נראה אותך מוסר את הנפש לדברים. זה נקרא מסור עצמך. מסור עצמך, מה זה מסירה? מסירה זה הפקרה. מסרתי את בדיי. מסרתי את רכושי. מסירה זה הפקרה. אתה מוכן להפקיר את עצמך? אתה מוכן להודות לרגע שאין לך שום מציאות זולתי, השם יתברך? אם אתה תופס את המציאות שלך באופן נפרד מרצון השם ולו לרגע, אתה בכלל לא בקידוש שם שמיים. עכשיו, לא התייאש. לא התייאש. חס ושלום. אנחנו בדרך. עצם עובדה שאנחנו מדברים על הדברים האלו עכשיו, זה כבר דבר גדול מאוד. יש לנו עבודה. אנחנו יכולים. מעט מעט אגרשנו. לא צריך להיבהל. זה לא הייתה הכוונה שעכשיו ליש אותנו ולהגיד איזה אפסים אנחנו, שום דבר. אנחנו מותק. אנחנו באמת טובים. אנחנו רוצים להשתפר. באמת אנחנו רוצים. כל אחד בתחום שלו. ימסור נפשו. מסירות נפש במצוות. מסירות נפש בלימוד. מסירות נפש ביחסי חברה. להקשיב לזולת. במסירות, אני יודע שזה קשה לך להקשיב לו. אני יודע שהוא טמבל. ואני יודע שהספרות שלו הם ספרות קרש. אבל תקשיב לו. אולי תבין את הגרעין הפנימי של ספרתו. אולי תזכו אולי פעם להיות חכם יותר מכל האדם, כפי שאומרים חז"ל, אפילו יותר מן השוטים. להבין את גרעין האמת, אפילו של השוטים. אבל תהיה ענב, תמסור את הנפש בהקשבה. תקשיב, תקשיב. כל אחד בתחום שלו יתחיל. קדיש מי? מסור עצמך קדיש מי? יכול ביחיד? תלמוד לומר בתוך בני ישראל. המדרגה הזאת היא אדם לא יכול לזכות, אלא מתוך הכלל. זה אחד הפירושים מתוך, בתוך בני ישראל. ויקום פנחס מתוך העדה, שהוקם מכוח הכלל, לא מכוח היחיד, לא מתוך איזה שיגעון וגחמה פרטית, לא מתוכה הוא הרג את זמרי בן סלו, הוא כוח, מכוח הכלל הוא כאן. רק אז יכול להיות מעשה קשיר כזה, להרוג נשיא שבט בישראל. אז זה פירוש אחד, כן? יכול ביחיד, האם אדם ביחידותו, בהתגדרות וההתבדלות הפרטית שלו, אפילו הרוחנית, הוא יכול להגיע למדרגה כזו של קידושים שמיים? תשובה לא. אדם רוצה לקידושים שמיים, צריך לעשות את זה דווקא מתוך תודעה של אותו חלק מכלל. זה פירוש אחד. בתוך הכלל, פירוש שני, שכאשר אדם מקדש שם שמיים בתוך הכלל, הוא גורם להפעלה של כל הנפשות, כמו שאמרנו, תופח ומת להדפיח, ובזה הוא מביא טובה הרבה, שהרבה עכשיו גם יקדשו שם שמיים מכוחו. שני פירושים פשוטים. האחד, נקודת המוצא של קידוש שם שמיים צריך להיות מתוך שייכות לכלל, והדבר השני, כדאי שתעשה את זה בתוך הכלל, כדי שרבים יתפעלו. וכשהוא מסר עצמו, ימסור עצמו על מנת למות, זה מה שאמרנו, כן? המגמה צריכה להיות על מנת למות. ולא על מנת הנס. כי אם אתה אומר על מנת הנס, אתה כאילו מנסה לעשות עסקה עם הקדוש ברוך הוא. ריבונו שלם, תראה. עכשיו אני הולך למסור את הנפש עליך. אבל תשאיר אותי בחיים. תעשה לי נס. כשאתה אומר דבר כזה, מה אתה בעצם מילים אחרות אומר? אתה רוצה לרקוד על שני החתונות. אתה גם רוצה לחוות את הפרטיות שלך, וגם שיעשו לך נס.
לא.
אתה רוצה להיות זכאי לנס? בטל את הטבע. אם אתה תהיה מוכן לבטל את הטבע, יהיה לך נס. אם אתה רוצה שיהיה לך נס בלי שתמסור, מקננת פה מחשבה שאפשר לזכות להופעת רצון השם מבלי שאני מבטל את עצמי. זה לא. שכל העושה, כל המוסר עצמו, על מנת הנס, אין עושים לנס. אין עושים לנס. כן.
טוב, שאמרת לבטל את הטבע, זה בעצם לבטל את הרגלים.
כן, לכן, לכן, כן, לכן. מה זה לבטל? לבטל את ההרגלים שמפריעים לך? לגלות רצונו יותר. לא סתם לבטל הרגל שאין צורך לבטלו. לבטל את הרגלים שמפריעים לגלות את רצונו. אני צריך ללמוד קודם את רצונו. ואחרי זה לראות מה עליי לעשות כדי להתאים. להתאים ולהתאים את רצונו לחיי. ואם בדרך רצונו עומדת מחשבה פגומה שלי, עם כל הכבוד אני צריך להסיר אותה מדרכו. זה נקרא מסירות נפש.
תוך הכלים שלי.
תוך כלים. עכשיו, כל אחד לפי כוחו. כי לפעמים אתה תמסור מחשבה מסוימת, לפני שיש לך את היכולת לזה, אתה יכול חס ושלום להישאר קרח מכאן ומכאן. כן? ויתרת על הרגל מחשבתי, שממנו חיותך באה, אבל אתה לא מוכשר לזה עדיין. אתה לא מוכשר עדיין לפעולה הזו. לפעמים אנחנו צריכים להניח לעצמנו בהרגלים. להניח לעצמנו בהרגלים. אני לא מסוגל לוותר כרגע על הרגל כזה. אני לא מסוגל להוציא מכספי כרגע 10 שקלים ולתת לעני. ואם אני אתן לו 10 שקלים, אחרי שהוא ילך עם הכסף שלי, אני אחשב אותו לגזלן. למרות שאני נתתי, אני אחשב אותו לגזלן. כי אני לא במדרגה של לוותר בשמחה על 10 שקלים. אין לי את המדרגה של מסירות נפש לצדקה. לכן אני אתן 20 אגורות. וזה אני משנה את הרגלי, כי עד היום לא נתתי אפילו פרוטה אחת. אבל אני מסוגל להתמודד עם שינוי הרגל הזה, ולהרגיש את האור, כן, של ההתגברות, של המוסר שנכנס אל תוכי בעקבות הוויתור הזה. אבל אם אני אתן שקל, אני כבר עשוי כבר חס ושלום להרהר על הראשונות, ולהצטער ולהתנחם למעשה המצווה שעשיתי, ולראות בו אויב בזה שלקח את הכסף שלי, כן? הוא לא לקח בכלל, נתתי לו. על מבחינתי הוא כאילו לקח, כן? אז זה צריך לראות, כן? לעשות זה בחוכמה את הדברים האלו. כל אחד לפי כוחו. אבל כל אחד ימצא את המדרגה שבה הוא מצוי, יתחיל לעבוד על שינוי הרגלי. אנחנו לא יכולים להמשיך כרגע, כי פשוט השיעור אמור להתחיל. השיעור הבא. צור.